פרשת ויקל פקודי מעמידה אותנו בשאלה יפה, מדוע התורה הקדושה מספרת לנו על מעשה המשכן פעמיים. ו זה מעניין, כי מילא הם מספרים, יש סיפורים מאוד מעניינים בתורה. למשל, סיפור שאני מאוד אוהב, זה המבול עם כל החיות שנכנסות לתיבה. זה מסופר פעם אחת. דווקא נחמד יותר אם סיפור המבול היה מופיע פעמיים. אבל דווקא סיפור המשכן הוא המון 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 פרטים שעוסקים בכלים, במידות, באיך מחברים את היריעות. דווקא זה, שזה תיאור שנראה לנו מאוד מעשי וטכני, ויותר, זה יותר רשימה. דווקא זה מופיע פעמיים. העניין הוא שזה לא מופיע פעמיים. זה מופיע בערך 8 פעמים. פעמיים זה פעמיים ארוכות, שזה הציווי בפרשת תרומה, והציווי בפרשת והתיאור של העשייה פרשת ויקל. אבל יש לך את הרשימות של הכלים, אני חושב, 8 פעמים. למשל, לשם סיבור האוזן, נסתכל רק על אחד בסוף פרשת פקודי. בסוף פרשת פקודי, אני קורא עם פרק מם. פרק מם, מה, באת בלי תנ"ך שלם?
לא, אין בעיה.
מה?
קבוע.
לא, אבל יש לך מלא פירושים, אתה לא יכול לראות את המרחב. זה כמו להסתכל במפה של קנה מידה של 1 ל-25,000. אתה צריך קנה מידה של 1 ל-100,000.
בדרך
כלל אני מתנ"ך. לא, פשוט פה זה מאוד חזק. לראות את זה. אתה פותח פרק מם, או יותר נכון בשפה היהודית, את החמישי של פרשת פקודי. סליחה, לפני כן. אני פותח הרבה לפני כן. כאילו, לא הרבה. בפרק למדת, פסוק למד ג'. ומכאן, ועד סוף ספר שמות, כלומר, בפרק וחצי הבאים, 3 פעמים נזכר כל הכלים. זה מוגזם, מבחינת לכתוב ככה ספר. כלומר, אני קורא לכם. בהתחלה כתוב פרק למדת, פסוק למד ג', ויביאו את המשכן אל משה. עכשיו, אם אני הייתי הסופר, מזל שאני לא הסופר, כי אז אולי היה... אבל אם אני הייתי הסופר סתם, הייתי כותב, והביאו את המשכן וכליו אל משה. טוב, אז הוא לא כתב ככה, הוא כתב לי ככה. והביאו את המשכן אל משה. את האוהל ואת כל כליו. כסף, קשה, בריחה, ועמודה ועדניו. את מכסה אורות האלים המועדמים, מכסה אורות הדחשים, פורחת המסך, ארון העדות, בדב, הכפורת, השולחן, כל כליו, לחם הפנים, המנורה הטהורה, נרותיה, נרות המערכה, שמן המאור, מזבח הזהב, שמן המשחה, קטורת הסמים, מסך פתח האוהל, מזבח הנחושת, מזבח הנחושת, מחבר הנחושת, בדב, כליו, הכיור, קנוק, עלי חצר, עמודי אדני המסך, מיתריו, יתודותיה, ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד. מה קראתי כאן תיאור? שמה הכותרת של התיאור? ויביאו את המשכן אל משה. אז בואו נדמיין לעצמנו. ויביאו, מי הביא? עם ישראל, לא כל עם ישראל, אלא מי? האומנים. איזה אומנים בעיקר? 2 אומנים. בצלאל ואוליאב. האומנים, והביאו האומנים את המשכן אל משה ואת כל הכלים. איזה יופי מביאים למשה, משה רואה את כל הכלים לפניו. נפלא. ואז יש גם סיום מאוד יפה. כתוב כאן, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה. משה רואה את כל הכלים, מסדר. סדר של משה, ממש כמו בצבא, פרוס, סדר פרוס, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותה משה. איזה יופי. את מי הוא ברך? תאומנים, זה פירוש אחד. מה הפירוש שני? את הכלים. מה נכון? אי אפשר להכריע בדברים האלה. יכול להיות ש... לא, יודע, ברך את הכלים. טוב, צריך להבין שכנראה הכלים האלה הם לא דוממים. אז זה סיפור בפני עצמו. טוב, ברך אותה משה. נחמד. עד כאן פרק א'. פרק ב'. וידבר השם ממשה לאמור ביום החודש הראשון, יש כאן ציווי, שביום החודש הראשון באחד לחודש, מתי זה יהיה? שבוע הבא, ביום חמישי, ראש חודש ניסן. ביום החודש הראשון באחד לחודש, תקים את משכנו אל מועד. עכשיו, אם אני הייתי הסופר, הייתי כותב, תקים את משכנו אל מועד ואת כלב. לא, זה לא משהו בחול. תקים משכן המועד, ושמת שם את ארון העדות, וסקלת על הארון את הפרוכת, ובטע את השולחן, וערכת את ערכו, ובטע את המנורה, נטע את מזבח הזהב, מסך בטח המשכן, נטע את מזבח העולה, ונטע את הכיור, ושמת את החצר, ונטע את מסך שערי החצר. ותיקח את שמן המשכה ותמשוך, תמשוך את, את המשכן ואת כל אשר בו. ו... הקדוש ברוך הוא ציווה את משה, במקום לכתוב שהוא ציווה אותו להקים את המשכן ואת כליו, אז, אז כתוב כאן את כל המשכן ואת כל כליו. פעם שנייה, שמפרטים לי. אוקיי. פרק ג' בואו נסכם. מה הפירוט כאן? הפירוט כאן זה בעצם פירוט של הציווי שהשם מצווה את משה. מה הוא מצווה אותו? הוא מצווה אותו להעמיד את המשכן. מקודם מתואר המסדר הפרוס של האומנים לפני משה. עכשיו, אחרי שיש מסדר פרוס, הקדוש ברוך אומר למשה, תקים את המשכן. אבל הוא לא אומר לו תקים את המשכן, אלא תקים את זה ואת 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 זה. נתאר אותם את כל התיאור. בסדר, גמרנו את פרק ב'. פרק ג'. פרק ג' זה שמגיעים לתכלס. ויהי, זה מאוד חגיגי. פרק מ', פסוק י"ז, ויהי בחודש הראשון. הגענו ליום חמישי שבוע הבא. בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש, הוקם המשכן. מספיק. לא. ויקם משה את המשכן, ויתן את אדניו, וישם את קרשיו, ויתן את בריחיו, ויקם את עמודיו, ויפרוס את האוהל, את מכסה האוהל, ויתן את עדות אל אהרון, ושם את הבדים, ושם את הכפורת, ויביא את אהרון אל המשכן, ויתן את השולחן, ואז גם את המנורה, ואת מזבח הזהב, ואת מסך הפתח למשכן, ואת מזבח העולה, ואת הכיור, ויקים את החצר, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. נפלא. פעם שלישית, בחמש דקות. פעם אחת תיארו לי איך המשכן, את המסדר הפרוס. פעם שנייה, מתכוון שתחבר את הזה. או שאני אוריד את המיל. פעם שנייה, וזה מסובך. יש לי את זה. פעם שנייה מתארים לי את הציווי של השם לבנות המשכן, להעמיד אותו. פעם שלישית מתואר שמשה מעמיד את המשכן. וכל פעם מפרטים לי. וזה שלוש פעמים קצרות. אחרי הפעמיים הארוכות שבהם תיארו לי פעם אחת את הציווי שציווה משה, ופעם שנייה תיארו לי את הביצוע שמבצעים עם ישראל בבונית המשכן. תיאורים ארוכים מאוד. זה חמישה פעמים. חמש פעמים. יש עוד, יש עוד פעמים קצרות. למשל, אני אמנה לכם עוד פעמיים או שלוש, תכף תראו. בתחילת פרשת ויקל. כל זה, הכל נכלל בפרשת שבוע בינתיים. תכף נגיד. כתוב, ויאמר משה, גדולת בני ישראל, לאמור, חוץ מזה שמתארים עוד רגע, איך שהם בונים את כל הכלים, אז משה רבנו גם אומר להם, זה הדבר ש... אני ברק למדי פסוק ד', זה הדבר שהציבה השם אמור, חומו יתרם תחומה, מבין את כל החומרים, ואז כתוב, כל חכם לב בכם, יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם, את המשכן, את העולו, את מכסהו, את קרסיו, את קרשיו, את ברכיו, את עמודיו, את עדניו, את הארון, את בדיו, את הכפורת. לבעלי קוראים זה מאוד נוח, זה הרבה פסוקים שהם הרבה טעמים, הכל כליל, טיטיטיטיט, אבל לנו זה יותר מדי. אז זו רשימה ארוכה, קצרה, אבל היא מפרדת את הכל. ואתם רוצים לראות עוד פעם? תסתכלו בפרשת כי תישא, בפרק למד א', פסוק א'. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בחרתי את האומנים הבאים. ראה, קראתי בשם, בצלאל. וגם מצאתי עוד מישהו, את האוליאב בן אחי שמח. ורציתי שהם יעשו את כל מה שציוויתי אותך. אני יודע מה השם ציווה את משה. לא, לא, אולי אתה לא יודע. את אוהל מועד, את הארון, את הכפורת, את השולחן, את כליו, את המנורה הטהורה, את כליה, מזבח העולה, את הכיור. טוב, הגענו לשבע פעמים שמפרטים. אני לא זוכר איפה פעם השמינית. הנה, הפעם השמינית. לא, לא יודע איפה פעם השמינית. יש כמדומה לי שמונה פעמים. לא משנה, הבנו את העיקרון. מה עושים עם זה? אבל בואו נתעלם שנייה אחת מכל הפעמים הקצרות. יש לנו שתי פעמים ארוכות מאוד. כל פרשת תרומה שמתארת בהרחבה את משה רבנו שהשם מספר לו על המשכן, וכל פרשת ויקל שמתארת בהרחבה איך האומנים בונים את המשכן, וזה כאילו אחת לאחת. למה אפשר להגיד ויעשו האומנים? כאשר דיבר השם אל משה בהר, והיא הדבר לפלא. עכשיו, אני רוצה ללכת בשני מסלולים. הזמן קצר, לכן אנחנו נחכה למסלול אחד. מסלול האחד אומר שיש כאן איזשהו משהו שהוא מאוד עקרוני בתורה, שהתורה מאוד מאוד לא מקצרת בענייני מקדש וקודשיו. ודוגמה מאוד טובה לדבר הזה, זה פרשת זה חנוכת המשכן, חנוכת הנשיאים. כולם יודעים, כי אנחנו קוראים את זה בתורה פעמיים, אם אתה ספרדי צדיק, שלוש פעמים. פעמיים אנחנו קוראים את פרשת הנשיאים, פרשת נשוא, שזה עוד כמה שבועות, לא כמה שבועות. עוד מעט, ערב שבועות, אנחנו נקרא, זה תמיד יוצאו לפני שבועות או אחרי שבועות, פרשת נשוא, ושם נקרא ביום קולת משה להקים את המשכן, זאת חנוכת המזבח, ויום הקריב ביום הראשון, נחשום מן המנדב. מאוד יפה, אנחנו יכולים ללמוד את כל הפרשה של מה שהביא נחשום מן המנדב. הבעיה היא שאחר כך מביא יששכר, אותו דבר. בסדר, זה אותו דבר. פעם שנייה, בסדר. פעם שלישית, אני מכיל. פעם רביעית, חמישית, זה לא נגמר, כבר מעלים עולה חדש. עד שמגיעים לפעם ה-12. זה כבר נראה הגזמה. אבל זה ממש מזכיר. פשוט, זה ענייני מקדש. ואז למה קוראים את זה שלוש פעמים? אם אתה יהודי רגיל, אז אתה קורא את זה בפרשת נשוא, אתה קורא את זה בחנוכה, ואם אתה ספרדי צדיק, אתה גם נשאר בסוף תפילת שחרית, יחד עם כל הזקנים המרוקאים, בין א' ל-י' ב' בניסן, ואתה קוראים את יום הנשיא, עם עוד תפילה ארוכה. בסדר? אם אתה במקרה במתכנסת קטן, שיש בו רק תשעה זקנים ואתה, אין לך ברירה, אתה חייב להישאר. כמו אצלכם אולי. לא, קוראים את זה מתוך סידור. טוב, אז מה סוד האריכות של התורה? די, מספיק לשאול את השאלה, צריך כבר רק תשובה. והתשובה כל כך ארוכה ועמוקה, שאני ממש רק אגע בקצה המזלג. יש לכם טעות בהסתכלות על ספר התורה, אתם שואלים את השאלה הזאת. משום שאתם מתייחסים אל הספר התורה כספר. מה זה ספר? ספר זה מישהו שכתב לי משהו לוגי, משהו שאני מקבל אותו, מה שנקרא, בהבנה השכלית, ואני, כאילו, מישהו מסר לי פה מסרים, ואני צריך לקרוא את המסרים שלו. כמו שאנשים כותבים ספרים. כלומר, השאלה הזאת, השאלה למה מעריכים וחוזרים על דבר כל כך הרבה פעמים, היא שאלה, כי אני הבנתי את הרעיון, אז מה אתה אומר לי אותו עוד פעם? זה שאלה מתוך הנחת יסוד, שהתורה שמונחת פה, היא ספר ככל הספרים. שיש לסופר, והאם הוא נביא, יש לו סופר איזשהו מסר, והוא מספר לי אותו. אז הבנתי את המסר. אבל, ומבחינת ספר כזה, ספר שהוא מלוגיקה ממחשבה לוגית, ללוגיקה שלי, זה באמת היה ממש מיותר. אבל, זאת לא התורה. חכמים הסבירו לנו יפה מאוד, ואמרו לנו, שהיה הקדוש ברוך הוא, מביט בתורה ובורא את העולם. כלומר, התורה, תורה דלעילה, התורה היא משהו שהוא עוד לפני שיש את הסיפור הזה. הסיפור הזה, חמישה חומשי תורה האלה שאתם, שאני מחזיק אותם ביד עכשיו, שנמצאים בספר התורה שמונח בארון, שכתוב בכתב השורים, כל ההלכות של ספר התורה. הספר התורה הזה הוא מחזיק את האור הפנימי שהוא התורה. האותיות השחורות האלה בספר התורה הם רק הכלים שמחזיקים את התורה. ובאמת התורה זה הפנימיות של הבריאה. הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. הסיפור והציווי והמשפטים המנוסחים הם איזשהו, זה התורה שירדה למטה אל עולם העשייה שלנו. זה בעצם איזשהו, זה קצת מזכיר את הגוף שלנו. הגוף שלנו הוא נברא מתוך הנשמה. הנשמה היא מאוד גבוהה, מאוד רוחנית. והגוף הזה שלי, שלי, גם לכם, כל אחד, הגוף שלנו דומה, אבל גם כל אחד יש לו את הגוף שלו. הגוף הוא בעצם יצרה אותו הנשמה. עכשיו אני אסביר את זה בלשון רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב אומר שהתורה היא בעצם כמו מפה טופוגרפית. אתם יודעים מה זה מפה טופוגרפית? מפה טופוגרפית היא בעצם מספרת את סיפור השטח כולו. היא מציירת אותו בקטן. זאת אומרת, אני מסתכל במפה הטופוגרפית, ואני מבין איך השטח בנוי. שטח רחב מאוד, גדול מאוד. שטח של עשרות קילומטרים. אני מסתכל על המפה, ורואה איך הוא בנוי, רואה מה יש בו. תאמינו לעצמכם שיש לי במפה, אתם יודעים איך מסומן מעיין במפה? נקודה כחולה. נכון? תראו לעצמכם שיש לי איזשהו שטח, יש לי 5 מעיינות בזה אחר זה. האם ייתכן שהמפה תגיד לי, יש פה מעיין, ואז סומנו לי ממין חץ, כזה כפול 5. כאילו, יש עכשיו 5 מעיינות כאן, בהמשך באותו מרווח ואותו זה. לא, למה? כי המפה לא מסבירה לך. המפה היא תמונת השטח, כמו שהוא. כלומר, בואי ניקח את פרשת הנשיאים. יש אור אלוקי שירד לעולם כשנחשון בן עמינדב הביא את הקורבן שלו. למחרת, ביום השני, היה אור אלוקי שהביא שבט יששכר. ביום השלישי היה אור אלוקי שהביא שבט, אני זוכר, גד, נדמה לי. עכשיו, זה כמו מעיינות. אי אפשר להגיד וכן בכל זה. כי מבחינת שהיה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם, כלומר מבחינת הפנימיות של העולם, יש שם 12 הקורבנות של 12 הקורבנות של 12 הנשיאים, זה שהוא משהו במהות העולם. וזה אור שיורד לעולם, והתורה היא מעתיקה, התורה היא בעצם העתק של הפנימיות של הבריאה. אנחנו, להבין את זה, צריך ללמוד את הארי, כדי להבין כביכול איזה אור ירד שם בכל יום, ולמה האור הזה הוא נצחי, ולכן הוא צריך להיות כתוב בתורה, כי התורה מספרת את הסיפור השפע שמחיה את העולם. אותו דבר כאן עם המשכן. כשהשם אמר למשה בהר סיני את מבנה המשכן, זה אור שמחיה את העולם היום. ולכן הוא משתקף בתורה. כשעם ישראל בנה את המשכן, זה אור שחל היום. והאריכות הזאת משפיעה עלינו היום. ולכן גם כתובה בתורה. לא שהראשון למה זה כתוב, אנחנו יודעים. כי זה כמו המעיין השני שנמצא פה. אז מה אתה יודע שיש פה, היית יכול לדעת, כי אני אומר לך שיש עוד מעיין פה במרחק מהמטר, אבל זה לא מספרים, זה לא פונים אליך. ולכן בעצם, מי שאמור לקרוא את החומרה, מי שאמור לקרוא את התורה, לא כספר, אלא כהסתכל בתורה עברה את העולם, אז אם אני מדבר קצת ראשים. כשאתה קורא את פרשת תרומה, זה אור אלוקי אחד שיורד לעולם. וכשאתה קורא את התורה, אתה אמור, מתוך קריאת התורה, אתה אמור להיות נביא, אתה אמור לקבל השראה. אז מי שקורא את פרשת תרומה, יורד אז שפע מסוים לעולם. זה השפע של המשכן, כפי שהשם אמר אותו למשה בהר סיני. ואילו כשאתה קורא פרשת ויקהל, זה השפע, האור, השפע, שיורד אל העולם, כפי שירד בשעת בניית המשכן. והשפע של המסדר הפרוס, זה מה שמתואר בתיאור של סוף פרשת פקודי הראשון. והשפע של הציווי של השם למשה להקים את המשכן, זה שפע אחר. והשפע של משה שמקים את המשכן, זה שפע אחר. אפילו אפשר לראות את זה בצורה כזאת מאוד יפה, איך שהמשכן הולך ויורד. תקמד לכם שאני פשוט מצאנו שבע פעמים. כי לא עשיתי שיעורי בית לפני השיעור, אבל יש 8, נדמה לי. אז השמונה פעמים האלה זה איך שבעצם המשכן יורד לעולם. עד שהוא עומד בסוף. וכל שלב כזה זה שלב היסטורי. זה שלב שהופיע במציאות. זה מעיינות שמצוירים במפה. ואי אפשר לוותר, כי זה לא ספר לוגי שמסביר לך מבחינה פילוסופית, רוחנית, שכלית דברים. אלא זה פשוט צילום. של האורות שיש בעולם, של ההשפעות הרוחניות, של ה-DNA, של הבריאה. ובכל פרשה מאיר אור אחר. לא, לא. זאת אומרת, אנחנו פשוט עיוורים. אבל אם לא היינו עיוורים, היינו רואים שכתוב שהביא שבט יששכר, אז היינו רואים את כל האור של שבט יששכר מתגלה במילים האלה. וזה שונה מהאור של זבולון. וכולי, אז זבולון השלישי, לא גד. כן, זה שונה, תעצור. למשל, אנחנו צריכים לעצור, אבל מאוד מאוד בולט, פה, וזה נושא, פה הגענו לחלק ב', מה בין המשכן שלפני חטא העגל, שהוא האריכות העצומה של פרשת תרומה, לבין המשכן שאחרי חטא העגל, שהוא האריכות העצומה של פרשת ויקהל. הרי זה לא אותו, זה קרה באמצע דרמה ענקית. ורק בשביל הדעת שלמרות חטא העגל, חוזר המשכן כבראשונה, זה כבר דבר גדול שבשבילו היה כדאי להעריך, אבל כמו שאמרנו, זה לא מסרים יש פה, אלא אורות שיורדים לעולם יש פה. תודה רבה. כשכל אחד יביא ארבעה חברים משאר הישיבה, כדי שהמשפחה שעושה הכנסת ספר תורה, תשמח בנו, ונשמח בהם, ונשמח בספר התורה.